בשאלת עולם הבא. עכשיו, למה זו שאלה חשובה? משום שהדתות האחרות די מתעסקות עם זה. אמרתי לכם כבר שהשאלה הזאת עד היום מנקרת במקומות שזה מעניין אותם, הדברים האלה, יש אנשים שזה מעניין אותם. מה הוא הטיקט to heaven? בסדר? מה הטיקט, מה כרטיס הכניסה לחיי העושר הנצחיים, שהם כמובן לא בעולם הזה, כי העולם הזה, כפי שאתם יודעים, כבר... אני חושב שקראנו פעם ביחד את מה שרבי נחמן אומר על... לא קראנו. יש לכם רבי נחמן פה? אין לכם ליקוטי מוהר"ן? כן. אורייסו. יש לי משהו כזה גם משהו פה. רישווה בבריש זין של איון. ברסלב. בוא נע, אז גם אני אעשה באינטרנט. רישווה בבריש זין, אתה חושב שאני זוכר בדיוק. ענה ואמר רבנו, בצה. לא. לא פה, שני אחת. מצאתם? מה יש לך ליקוטי מוהר"ן? ריש ו' או ריש ז', לא יודע אם זה חלק א' או חלק ב'.
ריש
ו' או ק' ו'. זה עולם הזה, דיבר איתנו מענייני... שנייה אחת אני אעשה.
עשית התחלה?
כן.
הייתי כסר עובד?
לא, 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 לא. בקש עוד פרד, לא. שני אחת, דיבר... תגיד לי. בכל אופן, השאלה על... אוקיי, תכף נראה. יש כף א', מה זה? לא. שנייה אחת.
אם יש מילים מתוך אנחנו חפץ, יש חיפוש.
ענה ואמר רבינו, משהו. ענה ואמר רבינו.
זה לא ימצא לך את כל התורות?
לא, לא. אני לא הצלחתי. קופיוטט, מה יש שם? כן, זה בדיוק זה, קופיוטט. מעניין ייסורי העולם הזה. יש לכם? אני מצאתי. קוף יוטט חלק ב', טוב, עכשיו אני נרשום לעצמי את זה. קוף יוטט. דיבר עמנו כמה פעמים עניין איסורי העולם הזה. אתם איתי? שכל בני העולם הזה כולם מלאים איסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה. אפילו העשירים הגדולים, אפילו העשירים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומחרות וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחת תמיד. כל אחד יש לו איסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד. כולם כאחד מלאים איסורים דאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקיא קצת בהם ודרכיהם, וכמה פעמים דיברנו מזה, והיינו רואים בינינו כל זאת. אפילו מי שנדמה עליו שיש לו האוי למה זה בשלמות, יש לו כל התענוגים, עושר וחסים וכבוד ועון רב והרמונים גדולים וחילים נפלאים, תחשים, גולת מלאכים וכו', אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא כעס ומחרבות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים. כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח בקודקודו, מסתכל קצת בהם באמת, כמו שאמר שלמה המלך עליו שלום, גם כל ימיו כעס ומחרבות. הכתיב, אדם לעמל יולד קצר ימים וסבר רוגז, זה כולל כל בני אדם שבעולם, מקטון ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ואיסורים. ואין שום מיצה ותחבולה מייצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח לשם דרך לעסוק בתורה. אדם לעמל יולד, עשרים משם לא בתורה, והיינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, אי אפשר לבלט מזה בשום אופן. אפילו יהיה לו כל חללי די אלמה, בוודאי יהיה לו עמל ואיסורים דאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו. שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד, שיעמול בתורה ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל עולם הזה וזוכה לך עולם הבא. עד כאן, עכשיו הגענו לפאנצ'ליין. ענה ואמר רבינו, זיכרונו לברכה, הנה הכל אומרים שיש עולם הזה ויש עולם ועולם הבא. בני עולם הבא, אנו מאמינים שיש עולם הבא. אפשר יש גם, אוי למה זה, גם כן באיזה עולם. כי בכאן נראה שהוא הגיהנום. כי כולם מלאים ייסורים גדולים תמיד, ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. נכון? זה שן, כמו שאומרים ביידיש, זה יפה. אז לפני שדנים על עולם הבא, צריך לדעת שגם עולם הזה לא מי יודע מה. כאן זה גיהנום, לפי שרבי נחמן. עכשיו לרוב בני אדם הוא צודק. יהודי עד לפני 100 שנה לא חשב שעולם הזה זה גליק כזה. אתם יודעים מה זה גליק ביידיש? מזל. לא ידוע לכם. לא מציאה כזו גדולה העולם הזה. עכשיו, בזמן האחרון העולם הזה נראה קצת יותר ידידותי למשתמש, אבל בעבר, אנשים לא חשבו שהעולם הזה זה תכלית למשהו. אז ודאי, בימי הביניים, השאלה הייתה, מה המתכון שיביא אותנו להישארות הנפש? אצל הפילוסופים, מה ישאיר לנו את הנצחיות? ברור לכם שהשאלה הזאת היא שאלה שבעצם קיימת ברגע. והבעיה היא יותר גדולה אצלנו, כי אצלנו בכלל לא מוזכר בתורה, עולם הבא כחלק מהדיל. שמעתם על זה, אני משאר. ואז, והשאלה הזאת, בין בעלי הדתות השונות, הייתה מאוד מאוד משמעותית. וגם מנו אותנו, זאת אומרת, לחצת, צריך ללחוץ, מה? אני צריך ללחוץ. זה לחוץ. טוב. עכשיו תראו, אברבנאל, כשיטתו, עוסק בכל הסוגיה הזו בתחילת פרשת בחוקותיי. למה פרשת בחוקותיי? כי פרשת בחוקותיי זה אם בחוקותיי ילכו, צועד ישמעו, עשתם, אז שכר ועונש מופיע שם, כן? אברבנאל הוא די ארוך, והכלי יקר, רבי אפרים משלונצ'יץ', בן המאה ה-16 בפראג, הוא החליף את המהר"ל בפראג ברבנות קצת, תקופה מסוימת. רבי אפרים לונצ'יץ', איש לונצ'יץ', הכלי יקר מתמצת את דברי אברבנאל שמביא את כל השיטות בעניין, ומה שיש לכם זה הכלי יקר הזה, ואז נחזור לראות מה אומר רבי יהודה הלוי. בסדר? נראה את הקונטקסט הכללי. אז על מה הוא אומר? את זה, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים. אומר רש"י על זה, פירש רש"י, מה זה התהלכתי בתוככם? אתה יהיה לי לכם בגן עדן. אוקיי? למה רש"י רץ ישר לגן עדן ולא אומר שהשרת שכינה בארץ? אומר, אז זה, הכלי יקר, דעתו לסלק מעל תורתינו הקדושה, כל טוען ומעורר, הוא אומר, יש לי מקום ללון. כן, אתם רואים את המליצה העברית של אנשים, שיש מקום ללון, כלומר. ולומר, מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן, ודאי אין כוח במצוות אלו להנחיל נושאיהם השכר הנפשי לעולם הבא. אני מזכיר לכם דברים שקצת עסקנו בהם כבר בעבר, שיש עוד שאלה שעליה המהר"ל בתפארת ישראל מקדיש הרבה מאוד מאמצים, והיא שלפי התפיסה הפילוסופית של מושג הישארות הנפש, שהיא הישארות השכל משכיל ומושכל, תזכרו, אנחנו כבר אחרי מסע של הרמב״ם וההשפעה של הרמב״ם וההשפעה של הפילוסופיה בכלל, וגם אחרי הניסיון להקיא קצת את ההשפעה הזאת החוצה, אתם יודעים שהיו, זה לא היה פשוט הסיפור הזה, אבל סוף דבר אין ספק שהמודל הפילוסופי נמצא פה איזשהו מרקע. ומה המודל הפילוסופי אומר? אדם שמתעצם בהבנות רוחניות, נצחיות, שכליות, אז הוא, יש לו, איך רואים, יש לה, להישארות הנפש שלו על מה לחול, בסדר? מישהו שהוא, אבל יש פה בעיה, מה פתאום המעשים הגשמיים מקנים נצחיות לנשמה? הרי הנשמה איננה הגוף. מה הקשר בין נצחיות הנשמה לגוף? זה ברור. ולמצוות שנעשות באמצעות הגוף. אוקיי? הייתי, ברור לכם, זה ערעור שקיים ברקע. ולכן, אומר, דעתו לסלג מהטעון קדושה, כל טעון מראה, אומר, יש לו מקום ללום ומר, אחר שלא נזכר בתורה, נזכר השכר לנשמה. אם כן, ודאי כוח במצוות אלו, שבמיוחד כיוון שהן מצוות גשמיות, להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותחליט עשייתם, אז למה עושים את כל המצוות? כי אם, לא, כי אם לקבל שכר בעולם הזה, אחוז בחבלי בוז. אוקיי? זה השאלה. אז רש"י אומר, לא, לא, הנה, איפה כתוב גן עדן? כתוב גן עדן פה. כתוב התהלכתי בתוך החן. וכבר תראו על ספק זה שלמים וכן רבים, ובאו ביתר ספק זה שבעה דעות, זכרה מארי אברבנאל בחיבורו והעריך בהם. ואני באתי לקצר בכל היכולת, סדרם פה כדי להסתים. חייב לומר שבכל זאת, פי דוברי עתק על תורתנו הקדושה. בסדר? אוקיי, להסתים זה קצת... אוקיי, אז עכשיו נראה את הדעות השונות. בסדר? ברור לכם? שבעה. אני... הדעה האחת היא דעת הרמב״ם. שכל אלה היהודים שמזכרים, כל הילדים הגשמיים, אינם עיקר השכר. וכל הרעות והטובות שנזכרו כאן בפרשה זו, הם מדברים מעניין הסרת המונעים מלבד. כלומר, בעצם זה לא עיקר השכר. מה באמת עיקר השכר? עיקר השכר הוא השכר לנשמה באמת. הדביקות הרוחנית. אלא מה? כשאדם עסוק בצורכי עולם הזה שלו, בצורכים הגשמיים, הוא לא פנוי לעסוק בצרכים הרוחניים. ולכן השכר שאדם יזכה למיצוי ולמילוי הצרכים הגשמיים, וזה יאפשר לו להתעלות במעלות של הצרכים הרוחניים. כלומר, מה שמוזכר פה בפרשה זה לא סוף השכר. זה מה שהוא אומר כאן. מדברים מנה עשרת המונעים לבד. ורצה לומר שאם תשמור מצוותי, אסיר ממך כל המונעים כמלחמות וחולאים ורעה ויגון באופן שתוכל לעבוד את השם בלי שהוא מונע. ויש פה עוד משהו מאוד חשוב, כי מה יקנה לך את העולם הבא? זה המאמצים האישיים שלך. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לך מתנה העולם הבא. בעצם מי זוכה לעולם הבא? האדם שבעצם משים את עצמו באיזשהו אופן בעולם הבא. אבל עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן, כדי שיעבוד את בוראו. נשמע עוד עניין שהרמב"ם מוסיף, שכדי שיהיה פה באמת משהו שהוא נוגע לעניין, שאתה אדם מתעצם בדברים הרוחניים, ואז יש פה התעצמות בשכר. ואדם צריך לעשות את זה לשמה, ולא מחמת השכר ובירת העונש, אין בספר המדע בלכות תשובה, כל הדברים האלה מרוכזים שם. כלומר, שיטת הרמב״ם, כי יש פה שאלה כפולה, כבר מוזכר שכר ולא מוזכר השכר הרוחני. ברור? זו שאלה כפולה. לכאורה השכר הוא גשמי. הדעה השנייה היא דעת הרעבה בפרשת האזינו, וזה לשונו, ולפי דעתי שהתורה ניתנה לכל ולא לאחד לבדו. ודברי העולם הבא לא יבינו אחד מיני אלף, כי עמוקו עד כאן לשונו. אתם זוכרים משהו דומה כבר ראינו באבן עזרא פעם? לא. בסדר. אם אתם זוכרים, דיברנו על הפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. והבאתי לכם אז שהאבן עזרא אומר שאנוכי השם אלוקיך זה מספיק לכל משכיל. המשכילים באמת יכולים להסתפק בביטוי אנוכי השם לוקחה, כי זה אומר להם את כל האינפורמציה התיאולוגית שהם זקוקים לה. אלא כיוון שלא כולם הם ברמה פילוסופית כזו, ויש אנשים נורמליים, זה הוא לא כותב את זה ככה, יש המון, אז ההמון זקוק לדברים יותר מוחשיים, לכן בשביל ההמון כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. וגם פה הוא אומר, המשכיל באמת לא מעניין אותו כל הדברים האלה. אבל רוב הציבור איננו משכיל, וממילא הוא זקוק לדברים, לחם ושעשועים, לא בדיוק כזה, כמו, אבל זה מה שהוא אומר פה, כן? התורה ניתנה לכל, ולא ליחיד שהוא באמת רוחני. דבר עולם הבא לא הבינו אחד מני אלף כי עמוקו. ומילא אי אפשר לדבר על עולם הבא כי זה לא שווה לכל נפש. תורה אחת תהיה לכם וצריך שיהיה משהו שהוא כולל את כולם. אז ברור שאנחנו משמיטים את השפיץ של העניין שרק יחידי סגולה יכולים להיות רלוונט, זה רלוונטי עבורם, וכותבים את הדבר הכללי. תתור לפי שקשה צייר אותו שכר כגשמי לא ישיג עניין רוחני. אלא כן, אלי מהתורה דבר עמוק, זה מן ההמון מרוב, מרוב קוצר דעתם. זה משפט חמוד כזה. מרוב קוצר דעתם, כן, יש ריבוי של קוצר הדעת, זה סגולה. אוקיי, זה ברור? כלומר, גישה אחת, בעצם הוא מקבל את התזה ש, שהיה צריך להיות כתוב, אבל לא כתוב כי... הדעה השלישית היא דעת רבינו בחיי הזקן. לעומת רבינו בחיי הצעיר. מי זה הזקן ומי זה הצעיר? רבינו בחיי אבן פקודה, בעל ספר חובות הלבבות, נקרא רבינו בחיי הזקן. רבינו בחיי תלמידו של הרמב"ן, בעל ספר כד הקמח ופירוש רבינו בחיי על התורה, הוא רבינו בחיי הצעיר. אני לא זוכר את שם אבא שלו, אז אני אומר ככה. אני חושב רבינו בחיי ברבי אשר. בסדר? אני חושב ככה. אז רבינו בחיי אבן פקודה, בעל חובות הלבבות, זכרו הרעבה בפרשת האזינו, ונטע לדבריו, ואבן עזרא קצת נוטה לדבריו, אף על פי שהוא נתן פירוש אחר, וגם הרמב"ן נטע לדעה זו, והוא שכל היהודים שבתורה הם למעלה מן הטבע. שאין דבר זה, זה דבר טבעי שירדו גשמים בזמן שעושים במצוות, ויקלה הגשם מן הארץ שכן עושים רצונו של מקום ברוך הוא. אמנם, מה שתעלה הנפש למקום חוצה, וזהו דבר טבעי לנשמה, וזה דרך פלא. ואחר שמצינו אתר עונש קראת הנפש החוטאת, שתהיה ניחד במקום חוצבה, מזה יש ללמוד שאם לא תחטש, תשוב אל מלונה, אל מקום אשר היה שם הוהלה בתחילה. אני אסביר. זה מאוד יפה, כי פה הופכים את, הופכים את, את היוצרות, כן? מה הם אומרים? תראו, ההנחת העבודה היא שהתורה צריכה להגיד משהו חדש, משהו מפתיע. אז... זה שהנפש הרוחנית נשארת, יש הישארות הנפש? פשיטה שיש הישארות הנפש, מה פתאום שלא הישארות הנפש? הנפש הרוחנית, מה פתאום אם הגוף מת, הנפש מת? ברור שהיא חוזרת למקום חוצה. אוקיי? אז מה... אז זה לא צריך לכתוב. בעצם זה כבר כתוב. איפה זה כבר כתוב? כי כתוב שמי שחוטא, אז מה יקרה לו? יקרה תקרת הנפש, היא אבונה בה. משמע שאם אתה לא חוטא, אז מה המצב שלך? שאתה לא קרות. אני פעם אמרתי בתור וורט, אבל הוא וורט לא רע, ש, שזה יוצא נכון. אלמלא, לא אלמלא, יש 36 קריתות בתורה, נכון? 36 מצוות לא תעשה שחייבים עליהם קרית. יש שתי מצוות עשה שחייבים עליהם קרית. אם הפשט הוא שאם אתה עברת על אחת מהקריתות, אתה נחרד, מה הפשט במצוות עשה שחייבים עליה קרית? מה?
אתה קרות לפני שאתה עושה אותה?
אם אתה לא עשית אותו, אתה קרות. אתה בעצם, את הקשר אתה מכונן באמצעות קיום שתי מצוות תעשה. אתה אומר, אם אתה עברת על הקריטות, נחרטת. אבל אם לא, איך אומרים, לא התחברת, אז אתה מלכתחילה בעצם אדם קרות. אלא מה? יש שתי מצוות, אחת בבחינה הפרטית, שזה ברית מילה, ואחת בצורה הכללית, שזה מצוות קורבן פסח. שתי המצוות הללו הן מצוות שאדם שלא קיים אותן. הוא קרות מלכתחילה, כי הוא לא עשה, כי הוא, מי שלא קרה, הוא חייב קרת, זאת אומרת, מה פה שהוא חייב קרת? הוא לא חייב קרת, הוא לא נחרט, הוא לא התחבר לחיים, הוא לא חי. ולפי זה, מאוד יובן, מה שכתוב ביחזקאל, ויעבור עלך בערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, ואומר לך, בדמייך חיי. מה זה דם פסח ודם מילה? משום שאם אתה עושה דם פסח, אז אתה מקבל את החיים. אם אתה לא עושה, אתה נשאר קרות. אם אתה עושה דם פסח, אתה נהיה חי. אתה מתחבר. אם אתה עושה דם מילה, אתה דם מילה קודם דם פסח, כי יש תנאי בדם פסח שאכילת קורבן פסח היא גם למי שכל ערי לא יאכל בו, רק נימול, בסדר? יודעים? אוקיי, אז פשוטה, דווקא המדרש הזה הוא מדרש שמתבסס על פשוטי המקראות, כי החיי הזה הוא באמת מדבר על משהו שהוא יש בו חיות, ומה יש בו חיות? מתקיום מצוות עשה שבהיעדרם חייבים או נשארים קרוטים. בסדר? זה ברור מה ש... בכל אופן, מה אומר הרמב"ן? התורה היא יש לה חידושים. כלומר, מה שמובן מאליו, התורה לא כותבת אותו. ולכן, זה שנתגיש מכם ביתם, זה שירד גשם, אבל בזמן המדויק, אלא זה ייתן פריו. כל הדברים האלה, זה יוצא מגדר, זה אומנם ניסים נסתרים, לפי שיטת הרמב"ן, כי הם פועלים במשולב עם הטבע, אבל בעצם הם יוצאים מן הטבע. ולכן, זה חידוש. חידוש הוא שכשתקיים את המצוות, אתה, יהיה לזה תוצאות גשמיות. כן? כי בעצם מה פתאום שמצוות ישפיעו על החקלאות? מה פתאום שהמצוות ישפיעו על ירידת הגשם? זה הנהגה שהיא לא טבעית. הנהגה הטבעית היא שאתה עושה את המצוות כדי למלא איזשהו ייעוד מוסרי. אדם נהיה מוסרי, זה בלתי תלוי אם כן יקבל או לא יקבל. אדם עושה טובה למישהו, זה לא קשור, עושה טובה למישהו, כי הוא חושב שצריך לעשות טובה למישהו, הוא לא צריך עכשיו בשביל זה לקבל גשם. זה לא הפונקציה של הדבר הזה בכלל. אין זיקה בין הורדת הגשם למוסריות של האדם. על פניו, אלא מה, הקדוש ברוך הוא חידש, כן, אני עשיתי לינקג', אני, הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, יש קשר בין הרמה המוסרית לבין השפע הגשמי שאתם תקבלו, כי אני עשיתי, תליתי את הורדת הגשם בקיום המצוות. אבל זה חידוש. חידושים התורה היא גם כן, לא רק הלמדנים אוהבים חידושים, גם התורה עצמה אוהבת חידושים, וכל מה שהוא חידוש, התורה תכתוב. זה מה שהרמב"ן אומר. מה לא חידוש? שאדם שקיים מצוות, יהיה לו הישארות הנפש. זה לא חידוש. מה החידוש? שאם הוא יעשה עבירות מסוימות, הוא ייקרד. זה חידוש, אז זה כותבים. אוקיי? זה ברור? זה מה שכתוב פה, זה דעת הרמב"ן. שאנשים באופן טבעי חושבים, הוא נוגע גם פה נקודה מאוד חשובה. היום, אני לא בטוח שהאינטואיציה הראשונית שבני אדם חושבת שיש הישארות הנפש. בנושא הזה, אנחנו יותר מדי בני בית בעולם הזה כדי לחשוב ככה. אתם מבינים מה אני מתכוון? אנחנו כבר לא חיים כל כך בעולם הבא. אתם לא יכולים אפילו לחשוב שיהודים חיו ככה בעבר. שהם חיו תודעת פרוסדוריות כזו רחבה. אבל באמת, כיוון שהעולם הזה לא היה כזה מציאה, עד היום לרוב האנושות העולם הזה הוא לא מי יודע מה, כמו שרבי נחמן אומר. רוב האנושות סובלת, רוב האנושות רעבה, או אחוזים לא מבוטלים ממנה סובלים. אנשים באמת, קשה לומר שהעולם הזה זה... אז לכן, זה לא מתאים להגיד אנשים צעירים כמוכם, בסדר, אבל אתם עוד בקטע שחושבים שזה משהו. אבל בסדר, תחשבו ככה, בסדר, יבוא יומכם בעזרת השם. זאת אומרת, לא... אדרמה. אבל אני אומר שאין ספק שעם ישראל, לפני שהוא חזר לעולם הזה, לחיות בעולם הזה, מבחינת הציונות, הוא פחות חי בעולם הזה, הוא פחות חי, ואנשים, כן, אתם יודעים, היום מימוש עצמי, שמעתם על המימוש העצמי? שמעתם שהזקנים מדברים נגד זה, נכון? אני לא מדבר בכלל נגד זה, אני מה פתאום נגד, אני בעד. אבל הדבר המעניין שבעבר, היום לא יעלה על אף אחד דעתו של אף אחד, הוא המימוש העצמי שלי יהיה בעולם הבא. ואני משקיע במניות של עולם הבא, יש לי השקעה רצינית מאוד בתחום, אני לא חושב שתמצאו מישהו שבמודע ידבר ככה. לפחות לא במחוזותי. זה ברור מה שאני... פעם פגשתי מישהו כזה קצת ככה, אבל הוא פגשתי אותו בנסיבות מקצועיות, אז אתם מבינים שזה לא ראי. אבל... אנשים לא חושבים לממש את עצמם בעולם הבא. אנשים חושבים שיממשו את עצמם ויביאו לידי ביטוי, וזה מה שאנשים רוצים לעשות, רוצים לבוא לידי ביטוי, נכון? שמעתי ככה. אני גם בעד זה. גם אני רוצה. אז... אבל אז, כשבאמת אנשים חיו, תוחלת חיים הייתה הרבה יותר קצרה, אנשים, אתם יודעים, מכמה ילדים שהיו לאדם, כמה מהם בכלל שרדו אותם. תחשבו על זה, אנשים, המציאות ה... הפיזית הייתה מאוד מאוד לא פשוטה. אנשים מתו בכמויות, במגפות, עזבו, גם מלחמות. מיליונים מתו, אתם תחשבו על זה רגע, אנשים... נספים וצונמי, כל מיני מצבים, לחשוב שבאמת העולם הזה הוא הפתר, הוא הכל, הוא צריך לתת מענה על כל המשאלות לב של בני אדם, זה קצת יומרני, בסדר? אז עולם הבא היה מאוד, מאוד פופולרי, וגם הוא היה מאוד נתפס כפשיטה. ולכן כשהם אומרים את זה פה, כשהרמב"ן כותב את הפירוש הזה, פירוש הוא טוב, כי אנשים בעצם, השאלה היא הייתה אם יש עולם הבא. עולם הבא פשיטה. אלא מה יבטיח לי שהעולם הבא הזה יהיה לי שם טוב ולא יסבול יותר מאשר פה. מובן, מה ייתן לי את הכניסה, לא, ברור שאו גן עדן או גיהנום. כן, אנשים לא, כן. אבל מה יכניסתי לגן עדן? כי אחרת אני, ובנצרות ודאי יש להם תיאורים עסיסיים לגבי הדרך לצאת מהגיהנום וכל הדרך ויה פרוגרטיבה שאדם מתאהר מהגיהנום, יש להם, אפשר להתפרנס מזה. בקיצור, זה מובן. אז לכן הרמב"ן, ונראה שהזה נאמר, קבל השם ירוממך לרשת ארץ, בעיקרת רשעים תראה. מה זה לרשת ארץ? מה אפשר לרשת? איזה ירושה היא משמעותית? זה ארץ החיים, זה עולם הבא. איפה זה רמוז בתורה? בזה שכתוב קראת אצל הרשעים. רצה לומר, באותו קראת המיועד בתורה לרשעים, תראה כי יש שכר נפשי שרומך של ארץ החיים, כי תעלה הנפש למקום חוצבה. מאיפה יודעים? מדעי צריך להחליט נפש הרשעים משם, אז ברור שמי שאיננו רשע, אז יש לו עתיד אחר. זה ברור? שיטה שלישית. הדעה הרביעית היא, לפי שבימים היו כל העולם מכחישים השגחת השם יתברך, והיו טוענים שכל נעשה בעולם, הכל בהכרח ולא ברצון. כלומר, אין פה משהו שהוא מושגח, אין פה משהו שהוא מכוון דווקא אלינו, הכל תוצאות טבעיות של דברים. אז רצה הקדוש ברוך הוא למד פינת ההשגחה על דיודים אלו, אשר עיניהם הרואות שכל העושה רצון באור מושגח וטובה בכל השגחות הללו. ואילו היה מייעד להם השכר רוחני, עדיין יישארו בכפירה הזו, כי רוצה לשקר, ירחיק אדם. כלומר, איך אתה מראה לאנשים שהקדוש ברוך הוא בעניינים? על ידי זה שאתה רואה שהוא בעניינים. איך אתה רואה שהוא בעניינים? כי הוא מגיב. הוא מגיב להתנהגות הראויה והנאותה של עם ישראל. ואם עם ישראל מתנהג כמו שצריך, הוא זוכה לצ'ופרים. אם הוא זוכה לצ'ופרים, רואים שהצ'ופרים האלה הם לא מובנים מעליהם. אוקיי? מה? שאלה טובה. מצאתי מקום, אתה צודק מאוד. וגם הנצרות השתמשה בזה. אני לא אוהב את התירוץ הזה. הוא נראה לי בעייתי מאוד. אבל הם רוצו להגיד את הדבר הזה, אז הם אמרו את זה. ואז הם חשבו שזה, כאילו, למה צריך לכתוב שכר טוב? כדי לבטא את ההשגחה. תראו, יש כמה מקומות שזה מופיע, כן? הנביא אומר, הביאו אותו מעשר בית השם, ובחנו נינה בזאת, כן? יש מצבים, כן. אז הוא אומר, ויותר מזה, הוא אומר משהו מאוד חזק, רוצה לשקר הכי קדם. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד משהו, ופה אולי הוא רומז גם לדתות האחרות. להבטיח כל טוב בעולם הבא, זה הכי קל, כי על זה נאמר נמות ונראה. אף אחד עוד לא חזר לספר לנו. ועיקר דעת זו, הוא דעת רבי נוסעים בהרשת בראשית. יש פירוש הר"ן לספר בראשית, יצא אחר כך מכתבי יד, אבל אצלהם זה היה. ושורשה בספר הכוזרי, כשאמר הכוזרי לחבר, רואה אני שיהודי זויותיהם שמנים ודשנים יהודיכם, לא בתרגום של קאופמן, של אבן שמואל, בתרגום הקודם, של אבן תימון, בתרגום הזה, אז רואה אני שיהודי זויותיכם שמנים ודשנים יותר מיהודיכם, משיבו החבר, אבל הם כולם אחר המוות, ואין בחיים מהם מאומה, לא דבר שידוחו שלהם. ועוד יותר אמר כוזרי, לא ראיתי אחד מאמינים בעידים, האם מתאבים לקנותה מהרה, ואם היה בידו לאחריו 1,000 שנים, ושהוא יישאר בזכירת החיים, או לעולם הזה, ורוב מצבונו היה בוחר בזה, עד כאן לשונו. וזה באמת תשובה ניצחת, לומר שידע התורה, דבר שבו האדם חפץ מאוד. זאת אומרת, אדם לא רוצה למות, אז מה אתה מבטיח לו עולם הבא? הוא לא מעוניין בזה, הוא רוצה שתיתן לו חיים פה. ולכן, לתת לבן אדם את מה שהוא לא רוצה, זה לא כזה, אנחנו רואים, זה לכפות עליו טובה שהוא לא מעוניין בה, זה לא ממש לעשות לו טובה. אתם מכירים את הדבר הזה? לתת לכם מתנה שיותר משהיא נותנת לכם, היא משבדת אתכם. אז לכן הוא אומר, התורה מתחשבת בזה שבני אדם רוצים לחיות, והם לא כל כך מרגישים טוב עם הקטע הזה של נמות ונראה, ולכן התורה, ופה השאלה לא אם יש עולם הבא. אמרתי לכם, כל השאלה היא למה בתורה מוזכר עולם יהודים של העולם הזה, ולכאורה זה נותן מקום לחשוב שיש רק יהודים של העולם הזה. אז אומר לו, התפקיד של יהודים בעולם הזה יש להם תפקיד תיאולוגי נוסף, לאמת את פינת ההשליחה. זה הדעה הרביעית. הדעה החמישית היא שקודם קבלת תורה היו עובדים כוכבים וזונות, היו עושים לעבודות מיוחדות כדי להמשיך מהם המרכה בתמונות להביא גשמים ביתם שאר הצלחות הגוף. כשנתן הקדוש ברוך הוא התורה המנעה מנותן העבודות, הוא צריך לתורם שגם עובדי שמירת תורה יזכו לאותם יהודים. עובדי עבודות כוכבים וזונות יחזרו כל אל. כלומר, יש פה משהו מאוד ספציפי שבא בעצם להילחם נגד עבודה זרה. וכיוון שהעבודה זרה הבטיח, במיוחד בארץ ישראל, העבודה שהבטיחה את הגשם הייתה עבודת מי? הבעל שזה אל הגשם, אז צריך לתת אלטרנטיבה. ולכן היה חייבים להתייחס לזה. אבל חיי העולם הבא לא צריך להיות אדם. כי גם על ידי אותן עבודות לא היו מובטחים מהם. כלומר, העבודות שלהם שהשיגו את הגשם, את הבעל, לא הבטיחו עולם הבא. וזה דעת רב סעדיה בספר אמונתו שלו, וגם בספר מנוחים, חלק שלישי, הוא מזכיר את הדעה הזאת. טוב, אני צריך לעצור היום כאן. תשמרו את הדפים האלה לשבוע הבא. שבוע הבא. מה? הרב יכול, גם אני יכול. שבוע הבא. שבוע הבא, אני צריך להיזכר. כן, טוב, אנחנו נלמד. יש לי חתונה, אבל אני יכול להגיע קצת באיחור. שלוש פעמים.